שלום רב לכולם. היום נדון בשתי שאלות שקשורות לנגיף הזה שקשור קורונה. שתי שאלות שבאו בעקבות הדבר הזה. מתוך זה אנחנו נלמד כמה הלכות חשובות, כמה יסודות שהם קשורים גם לשאר הנושאים. אמרנו שהקורונה הזאת באה לנו באופן מפתיע, אז הביאה איתה כל מיני בעיות חמורות. מצד שני גם מביאה איתה גם כמה דברים טובים, אמונה בשם. אנשים פה רואים גדולותו של בורא עולם, אנשים יותר יזהרו, ידעו שיש בורא עולם, הוא יותר ניכר, יותר נראה, ואנשים יקחו ללבם. יכול להיות שעכשיו יהיה יותר יחבדו את בית הכנסת, יחבו פלאפונים בכניסה לבית הכנסת, ויכול להיות שבזאת השם אנחנו מאמינים שגם שהקדוש ברוך הוא שולח דברים לא כל כך טובים, יוצא מזה, יש בזה גם דבר, הרבה דברים טובים יוצא מזה דבר הזה. בסדר, אני מקווה שאנחנו נתחזק, אבל בין היתר אנחנו הרווחנו כמה שאלות מעניינות שהתעוררו בעקבות הדבר הזה. שאלה ראשונה, אנחנו נדון באדם מסוים שהוא היה חולה בנגיף הזה. חולה ודאי. וכמובן אמרו לו, אתה תישאר בבית, בבידוד, אל תצא מהבית. וגם בתוך הבית, תהיה מבודד באיזה חדר מסוים שלא תדביק בני המשפחה שלך. כך ציוו עליו. האדם הזה ישב בבית יום יומיים, אבל הוא פשוט לא יכל להיות הרבה זמן בבית, כנראה. כמה אדם יכול בבית, מבודד והכל, קשה לו לסבול את זה. ואז מה שקרה שהוא יצא מהבית, עלה לאוטובוס ציבורי, ולא הודיע לנהג, לא עלה אף אחד שהוא חולה בנגיף הזה, הלך, התיישב שם באמצע האוטובוס. עכשיו, מישהו, שכן או קרוב משפחה, ששמע על זה, היה נדהם מאוד מהדבר הזה. הוא ישר צלצל למשטרה, אמר להם, רבותיי, תדעו לכם, הבן אדם הזה פה עלה לאוטובוס, וצריכים לדעת מה לעשות. המשטרה ישר הלכה, שמה מחסום בכביש, עצרה את האוטובוס, היא גם אמבולנס ביחד עם המשטרה, השוטרים עלו, הורידו את האדם הזה שם, ישר לאמבולנס, והודיעו לנוסעים לנהג, תדעו לכם, הבן אדם הזה, הוא חולה בנגיף הזה. הלם תקף את כל הנוסעים. אדם ישב לאדם, אדם עלה, עבר לאדם, וישב לאדם, היו המומים. כיצד הבן אדם הזה הבינו שהם עכשיו נמצאים בסיכון. מה שקרה שהשוטרים גם הודיעו להם, מתי תדעו לכם, כיוון שיש עבר לידכם, סמוך לכם, אדם שהוא חולה קורונה, תצטרכו עכשיו להיות בבידוד בביתכם שבועיים. כשאמרו את הדבר הזה, אין ברירה, קודם כל צריך לשמור על הנפש. אבל בצד שני, יש ספק בשאלה הזאת, האם יכולים לתבוע אותו בבית דין, גלדנית, יראה, אתה גרמת לנו עכשיו ללכת, לשבת בבידוד, ואנחנו דורשים לך תשלום עבור הפסד ימי עבודה שאנחנו צריכים לעבוד, זה פרנסה שלהם. מה עדים בזה? האם ניתן לתבוע אותם לדינה בבית דין על הדבר הזה, על ההפסד הזה של מה שהוא גורם להם? אני לא מדבר על עוגמת הנפש שהוא גורם להם, אז אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר על הסיכון שהוא סיכן אותם. אנחנו מדברים מבחינה מומנית נטו, האם הוא יכול לתבוע אותו על, תראה, אתה עכשיו עלית לאוטובוס וגרמת לנו נזק, הפסד. נראה שלא ניתן להוציא מומן בדבר כזה, לא ניתן להוציא מומן, מדוע? מה הדבר הזה, המקור של הדבר הזה שלנו, כי זה נגמרה ירושלמי. בירושלמי מציע פרק ה' הלכה ג', שם כתוב שאם אדם ביטל אדם ממלכתו, נעל עליו שהוא יוכל להפסיד אותו את ימי עבודתו, זה נקרא גרמא בנזיקין, פטור מדי אדם וחייב בדי שמיים. דיינו חייב בדי שמיים ולא מדי אדם, כי דיינו אי אפשר לתבוע אותו בדין הזה. אחרי 120 שנה שהוא יבוא לשמיים, יגידו לו, אדוני, תראה מה, למה הפסדת את החברים שלך כך וכך כסף, תראה מה גרמת להם. הפסדת אותם כך וכך. אדם תדעים מחשבון לזה בעולם הבא הזה. אבל כתוב שם, מה שפרק הרבה שלמי, זה נקרוי בהלכה, בתל כיסו של חברו. בסך הכל מה עשיתי? לא הזקתי דבר קיים אצלו בכיס עכשיו. לא באתי, הזקתי לו. להזיק בדרך הנזיקין שאפשר לתבוע, נתן, הזקתי דבר קיים. היה לו דבר ביד, והפסדתי אותו. אבל כאן מנעתי ממנו לצאת להרוויח. זה מניעת רווח. אז בדבר כזה זה רק קרוי כמו גרמה, ובזה הוא חייב ידי שמיים ופטור מדי אדם, לכן לא ניתן לתבוע אותו לבית דין. כך הירושלמי. אבל בוא נביא את השולחן ערוך, שהוא יותר בער את זה, יותר בצורה יותר מבוערת. השולחן ערוך כתב על זה ביכול של משפט סימן תפקף, סעיף י' א', שם הוא כתב כך. הכניס אדם לחדר וסגר אחריו וביטלו ממלכה. חייב לשלם לו דמי שבט. אבל אם האדם הזה נכנס לחדר, אותו אדם נכנס לחדר, והוא רק נעל עליו, נעל דלת כזאת רב בריח מיוחד, שהוא לא יכול לצאת, הפסיד יום עבדה, אז הוא פטור מדי אדם. כך כתב בשולחן ערוך, לחשיב מניעת רווח, זה נקרא. אז עוד פעם, מה כתב בשולחן ערוך? שולחן ערוך אומר, אם אני לוקח אדם, ומושך אותו ביד ומביא אותו לחדר, שם אותו בתוך חדר ונועל אחריו, אז זה חייב, כי עשית פעולה בידיים, הבאת אותו ביד לשם ונעלת אחריו, זה עשית פעולה בידיים, אז זהו חייב בדמי שבט. הפסדת היום מלכה הוא לא עבד, שלם את שבט, כיוון שהוא עשה, גם מושך אותו לשם, עשה פעולה בידיים, בזה הוא חייב מדי אדם. אבל אם הוא לא נגע בו בכלל, אותו אדם נכנס מעצמו לחדר, והוא נעל אחריו, בזה אמרנו שהוא פטור מדי אדם, וחייב את זה שמיים. כך כתב השולחן ערוך. לנידון דידן, בוא נראה נידון דידן, האם אי אפשר להגיד עליו שוגג בדבר כזה? אדם יודע שהוא אמור לו להישאר בבית, בבידוד, והוא בכל זאת יוצא, והולך, עולה למקום ציבורי שיש לשב ליד אנשים, זה נקרא מזיד. לא משנה אם הוא לא התכוון להזיק להם, אבל אתה יודע, זה פעולה בידיים, ביודעין, זה פעולה במזיד. נכון, לא כוון, אין לו כוון הרעה, הוא לא רוצה להזיק להם. אבל בכל זאת אפשר להגיד שמסכן הבן אדם הזה שוגג ולא ידע, ואולי גם מדי שמיים לפתור אותו. אנחנו נגיד, למעשה, נחייב אותו במקרה כזה את הנושא הזה, נחייב רק בידי שמיים, כמובן, צריך גם את זה לקחת בחשבון. צריך, לא יודע איך הוא יתקן את זה. האדם הזה לא יודע איך יתקן את זה. איך הוא יתקן? איפה ימצא את האנשים האלה, שגרם להם נזק. כמה חמור הדבר הזה. גם מעשה נוסף שגם כן שקרה, שאדם אחד גם כן אמור לו להישאר בבידוד בבית שלו. כיוון שהוא היה במגע עם אדם חולה קורונה, והוא היה אמור להיות בבידוד בבית, אבל הוא יצא, הלך לקנות בחנות. ופתאום הוא ככה מדבר, הוא נכנס לחנות קונה דברים, ויותר כזה הוא מדבר, מספר שהוא צריך בבידוד, והכל שואה. בעל החנות שמע את זה. אמר, תגיד, תצא בבקשה מיד החוצה. מה אתה באת לפה? מה אתה נכנס לפה? בעל החנות הלך ישר, נכנס לבידוד, כיוון שהוא לא יודע עד כמה הוא נדבק מהדבר הזה, כי הנגיף הזה מדבק בצפון בלתי ידוע עד היום, לא ברור לגמרי כיצד הוא פועל, כיצד הוא מדביק. לכן צריכים לקרות באמצעי זהירות, חד ושלום שאדם לא רק שלא ידבק. כל הבעיה שאתה מדבק, הוא גם מדביק אחרים. ולפעמים הוא שנדבק, הוא אצלו זה לא משפיע כמעט בכלל, אבל לאחרים שהוא מדביק אחרים, האחרים יכולים לנזק מזה מאוד. אז הבעיה שהנגיף הזה שפשוט שהוא גם אדם מדבק, יכול להדביק אחרים, ביתו, משפחתו, חברים, הכל, זה דבר מאוד, מאוד מדהים, הנגיף הזה. לכן הוא נכנס, בעל החנות נכנס לבידוד. שוב, אי אפשר לתבוע אותו במקרסב כזה, שוב, זה אותו סיפור, כמו שאמרנו, זה נקרא מבטל כיסו של חברו. אתה גרמת לי להישאר בבית עכשיו, אתה בבית שאי אפשר לתבוע אותו, כן, נקרא מבטל כיסו של חברו. אתה גרמת לי להישאר להיות בבית שבועיים להפסיד עבודה. אז מדי אדם אי אפשר לתבוע אותו. מה הדין? מה הדין עכשיו במקרה אחר? מה נקרא במקרה נוסף? מה הדין שאדם הלך קנה בחנות, נכנס וקנה בחנות והכל. לאחר כמה ימים נודע לו ש... שהוא היה חולה כבר, הוא כבר מזמן חולה, רק הוא לא ידע שהוא חולה. והוא בא הודיע לבעל החנות, שמע, שהוא היה חולה, והוא לא ידע, והוא יכנס לחנות, אולי כדי שיכנס לבידוד, אותו בעל החנות. האם ניתן גם בזה נקרא, האם גם בזה נאמר, שהוא חייב ידי שמיים? נגיד, אדוני, אתה הפסקת, גרמת לחברך, אתה חייב ידי שמיים. השמיים יבוא, כשהוא יגיע לשמיים, יגידו לו, אדוני, תראה, אתה הפסקת למישהו, גרמת לו הפסד. במקרה הזה, לא אי אפשר, גם ידי שמיים שלא חייב אותו. כי הוא לא ידע שהוא יש לו את הנגיף הזה. הוא לא ידע, גם לא אמרו לו להיות בבידוד. הוא היה בחזקת אדם בריא. לאחר מכן נודע לו רק שהוא היה חולה, ולכן הבן אדם הזה קרוי אנוס גמור. אדם נכון, נכון שהוא גרם לאדם להיות בבידוד, אבל כיוון שהוא היה אנוס, אדם שלא יודע, אדם בחזקת בריא. מה, מישהו נביא לדעת שיש לו את הנגיף הזה בגוף, מאיפה נענו לדעת? זה נקרא אנוש גמור, אי אפשר לבוא לחייב אותו, גם לא בידי שמיים לא ניתן לחייב אותו, בקרה כזה, לאחר שנודע לו רק אחר כך. כי הוא לא פשע, שום פשעה מצדו לא הייתה. הוא אדם בריא, שמותה, הוא פעל על פי הכללים, לכן אין שום בעיה, אפשר לתבוע אותו, לחייב אותו, להגיד לו, אדוני, אתה גרם, אתה יסד לחברך, לפחות בידי שמיים אתה יהיה חייב. כמובן, אדם כזה שחייב בידי שמיים שאמרנו, הוא צריך כבר בעולם הזה למצוא דרכים כיצד לפעיס את החבר. את האדם הזה שהוא גרם לו הפסד. למצוא דרכים, לא חייב לתת לו מלא, ילך לפעיס אותו, סליחה, קח פיצוי כזה, תסלח לי העיקר, תמחל לי והכל. אם לא, לא עושה כך, אז יש לו בעיה. הוא יבוא אחרי 120 שנה, ואז הוא יגידו לו, אדוני, תראה, הפסדת את חברך ככה ימי עבודה, ואת הוא הפסדת גם כן ככה ימי עבודה, ואת הוא הפסדת בקיצור, בן אדם הזה יבוא חובות כמה ימי עבודה שזה, מאיפה הוא ישלם את זה? בעולם זמן, נינן לא ישלם. במיוחד שהוא עולה בלי כסף, בלי זה, ושם הצ'קים של פה לא אותם צ'קים כמו של שמה, מה הוא יעשה? מסכן. ממש בעיה. אז כמה שאדם צריך להיזהר, שגם לא יגיד שזה גרמה וזה בסך הכל אי אפשר לתבוע אותי, תיזהר. אל תגרום למישהו הפסד כספי, תיזהר מאוד. תמיד. תבוא, תזר השם, תמיד ככה, לא תהיה חייב לאף אחד, גם לא יתבוא אותך בעולם הבא, ככה הדרך. בזרד השם, אז זהו, סיים את השאלה הזאת, בתשובה שאי אפשר לתבוא אותו בבית דין, אבל יש לו בעיה בידי שמיים, ראוי שיפייס את מי שהפסיד אותם. בואו נעבור לשאלה הבאה, שגם קשורה לנגיף הזה. משרד הבריאות בישראל הגביר את מספר המתפללים, הכינוס של אנשים, לכך וכך אנשים בני אדם במקום אחד, בין היתר גם הוא הגביל את מספר המתפללים, שהוא במקום אחד, ל-10 איש. אמרו אתם, רק 10 איש צריכים להיות במקום אחד. יש מעל זה, אסור לכם להתרכז פה, מי שזה הוראה של משרד הבריאות. מי שעובר על זה, צפוי לקבל קנס. כך זה. במקום מסוים, התכנסו, באו רצו להתפלל מן תפילה, התכנסו שם, אנשים באו, הגיעו ל-10 אנשים, אומרים, בואו נתחיל עכשיו להתפלל תפילה, יש לנו 10, יש לנו מיין, בואו נתחיל להתפלל. לפתח הגיע אחר כך כמה שניים, שלושה אנשים נוספים, שגם הם היו חפצים להתפלל במיין. אמרו, מה, אנחנו נתפלל לבד? לא, מה פתאום? איפה נמצא? אולי לא נמצא, מה נתפלל ביחידות? ואז אמרו, בואו, אנחנו גם בואו נצטרף למיין אתכם. הם, אלה הראשונים, 10 הראשונים אמרו להם, סליחה, אני מבקש, נא, תחפשו מניין אחר, או לא יודע מה שתעשו, אל תישארו פה, כי בסך הכל זה נגד התקנון. אבל אלה לא שמעו להם, לא יודע משום מה, החליטו לא לשמוע להם, ונשארו להתפלל שם. מה שקרה, הגיע לשם פקח, ונתן דוח לכל אחד ואחד שהיה שם, כנס בסך 200 ש"ח. כנס את כולם, את כל אלה, גם את 10 הראשונים, של 200 ש"ח. אלה הראשונים כמובן כעסו מאוד על האחרונים, אמרו להם, אמרנו לכם לא לבוא, אמרנו לכם, תביא שזה נגד התקנון, נגד החוקים. מדוע באתם? מדוע הפסדתם אותנו? לכן אנחנו רוצים שתשמרו לנו בבקשה, אתם פשרתם, אתם גרמת את ההפסד הזה, נא לשלם את הדוחות שאנחנו קיבלנו. האם יכולים לתבוע אלה, 10 הראשונים מן הנוספים, לשלם להם את התביעה הזאת? אפשר? התשובה היא ככה, קודם כל כמובן שהם לא נהגו כשורה, זה ברור. כמובן שלא נהגו כשורה, מדוע? נוני, למה אתה עלול להפסיד את האחרים? למה אתה עלול להזיק לאחרים? למה אתה עושה את זה? הרי יש בעל, יש הלכות, ואהבת לך כמוך. אנשים רוצו להתפלל, רוצים שלא להסתכן, רוצו בשקט להתפלל. למה באתם? למה אתם אמרו לכם, סימדו לכם, אמרו לכם, בבקשה, נא לחפש מקום אחר, נא ללכת, תרחק. לא שמעתם, זה ודאי לא נהגו כראוי. מכל מקום לא ניתן להוציא מהם ממון. מבחינה ממונית לבוא להגיד להם, אתם שלמו ממון, את הדוח שלנו, לא ניתן, מדינה לא ניתן לחייב אותם. מדוע? מדוע? שתי סיבות. א', כי הכנס שקיבלו, שכל אחד קיבל באופן אישי. אני, זה על הגברה הגיע, כל אחד לשם שלו, על הפרטי שלו, קיבל את זה, אז זה לא כנס כללי. רגילו, מזלך גרם, מה אתה רוצה? והדבר הנוסף, הנוסף החשוב ביותר, מפני שכל אחד ואחד מהם הוא גרם לכנס. כוונה, במצב הזה, שבאו פקחים וראו שיש שם 12 או 13 איש, כולם אשמים במצב הזה, במציאות הזאת. הכנס הגיע בגלל כולם, כל אחד מהם תרם לקבל את הכנס. אז לכן למעשה, לכן אומרים למשמע, אנחנו לא יודעים מי גרם למי, כי בסך הכל הנוכחות שלכם היא שלמעשה, כל אחד ואחד הוא גרם לכנס. מניין למדנו את הדבר הזה? אז לכן משנת מה שאמרנו, לא ניתן לחייב אותם לשלם את הכנס. זה, מטעם זה. אבל מניין למדנו את הדבר הזה? עד עכשיו אמרנו מסברה, מניין למדנו את הדבר הזה? בגמרא, במציע דף יוד, עמוד בית, כתוב. חמישה שישבו על ספסל אחד ולא נשבר. הוא בא אדם נוסף וישב עליו ונשבר. האחרון חייב. שימו לב, חמישה אנשים שבו ספסל, הספסל הזה הוא עומד בפני חמישה אנשים יכולים לשבת עליו ולא נשבר. בא אדם שישי, ואדם שישי זה כן יכול לשבור אותו, המשקל שלהם ישבור אותו עכשיו. ישב שם ונשבר, כתוב שם שמי חייב, האחרון חייב. כך כתוב בגמרא שם. הגמרא שם, דנה, כיצד מדובר, כוונה נושא חקירה, איך מדובר, האם מדובר באופן שבלעדיו גם היה נשבר, אז יש מקום לפתור אותו. ודנה, הגמרא דנה בסוגיה הזה, באיזה מקרה, דנה על המקרה הזה, באיזה מקרה מדובר. גם הראשונים דנו בזה להסביר את הגמרא, מה מדובר, איך מדובר. אנחנו לא ניכנס לכל הראשונים, איך הסבירו את הסוגיה הזו בדיוק, מה קורה, אבל בואו נתרכז אנחנו בפירוש הרמב״ם, איך הוא מפרש, והשולחן ערוך. שניהם הלכו פרשו, באופן הזה, בואו נתרכז בעיקר בפירוש שלהם, כי זה פסק השולחן ערוך. הרמב״ם זה פרק ו' והלכות חובל, לחת את ו' דיבר על זה. וגם הביא אותו השולחן ערוך בעל להלכה, חושב משפט סימן שיפה א', סעיף א' הביא את הדבר הזה, את ההלכה הזאת, ועם הביאור הזה שלהם. איך הם מפרשים את הסוגיה הזאת? ועל פי זה נעבור לשאלה שלנו. כתב השולחן ערוך, חמישה שישבו הספסל, ספסל, והוא לא נשבר. הוא בא אדם נוסף וישב עליו ונשמח עליהם, ולא הניחם לעמוד, ונשבר הספסל, אחרון חייב. למה שכותב? ששהם יכולים לומר לו, אילו לא נשמחת עלינו, היינו עומדים קודם שישבר. אז בוא נסביר את הדברים של השולחן ערוך, ומפה נלמד את הדבר הזה. הוא אומר, השולחן ערוך כותב שחמישה שישבו על הספסל הזה, הוא לא נשבר עם כי הוא עומד, הוא מסוכל לשאת חמישה אנשים. אבל בא אדם שישי, והוא לא יכול לשאת את המסע של השישי גם כן, והוא כתב השולחן ערוך הוסיף, והוא גם נשמח עליהם, גם כן השישי הזה, לא שהוא ישב בצד, אלא נשמח עליהם ולא הניחם לעמוד, ואז נשבר הספסל, רק בזה האחרון הוא חייב. כי אז הם יכולים להגיד לו, אדוני, תראה, אם לא היית נשמח עלינו יושב בצד, היינו קמים, כי אנחנו יודעים שהספסל עלול להישבר אם יש יושבים עליו שישה. אז כך עד לפה השולחן ערוך. אבל מפה תלמד דבר אחד, איך המפרש השולחן ערוך את הסוגיה הזאת בגמרא, איך הרמב"ם מפרש, הוא מפרש למעשה מי גרם לשבירת הספסל עכשיו. בוא נאמר, בא אדם השישי וישב. אבל למעשה בפועל, מי גרם לשבירת הספסל? מי שגרם לשבירת הספסל, למעשה, זה המשקל של כולם. המשקל של כולם הוא למעשה שגרם, שכל אחד משקל, המשקל הוא גרם, הספסל הזה, מה שמזיק לו זה המשקל שלהם. למעשה כל אחד מהם תרם לשבירת הספסל. אז אילו לא, אילו הוא לא היה נסמך עליהם, והם נחם לעמוד, אז הם היו חייבים לקום ולעמוד. הם חייבים לקום ולעמוד. אם לא היו קמים, אם לא היו קמים, אז גם הם חייבים, חייבים לשלם. מדוע? אומר, אדוני, המשקל של הצעיר, תראה, ישבת על ספסל, זה נכון שהוא פשע, שהוא באחרון, לא התנהג טוב שבא ישב על זה, אבל סוף סוף עכשיו בשבירת הספסל, המשקל שלך, הגוף שלך, הוא תרם כרגע לשבירת הספסל, אתה צריך לקום לעמוד, צריך לעמוד מזה. אז זה שלא קמת, זה לא קמת, אז פשוט אתה, המשקל שלך הוא ששבר, לכן במקרה כזה, בפן הזה, הוא חייב לשלם. דווקא כאשר הוא מונע מהם מלקום, אז אמרו, שמה, אנחנו, איך, לא נתת לנו לקום. אנחנו אנוסים, אנחנו נוסים. למעשה, אתה אנסת אותנו גם לא, לא רק שישבת, גם אנסת אותנו לא לקום, בזה אנחנו אומרים שהאחרון חייב, לא, הוא גרם באמת, ממש בפועל, פיזית גם הוא גרם לשבירת הספסל, כי גם אנחנו לקום. אבל אם לא, כאילו, לכן, אנחנו אומרים שהיה להם לקום. נכון, נכון שהוא בא שלא בהתרה, זה לא טוב מה שהוא עשה. אתה יודע, למה אתה יושב? אבל מצד שני, זה לא פותר אותם מלקום. כך משמע מה שמוכן הרוב. אם כן, נידון דידן. כאשר נכון, העשרה היו בהתחלה בהתרה. ברגע שהופיעו עוד שניים, למעשה, עכשיו, מה קורה במציאות? פה יש תערובת כזאת שעליה הממשלה כונסת. מי תרם כרגע לכל הכנס הזה? כל אחד מה? כל אחד, נוכל שכל אחד. למעשה, אם הם היו רוצים להתחמק מתשלום, היו צריכים בעיקר אלה הראשונים לצאת משם, שלא הייתי לו עליהם כנס. למעשה, הם גם תרמו לקבלת הכנס כרגע. אנחנו יכולים להגיד, אדוני, למה אתם באתם, ואנחנו כבר היינו קודם, תפסנו קודם, תפסת קודם, אתה בעצמך, הגוף שלך נכח, שנכח שם הוא שגרם להיזק, אז לכן, במקרה כזה, באמת, לכן הם סיבה שלמעשה, למרות ששניים האחרונים לא נהגו כהוגן, מכל מקום, כיוון שהנוכחות של הראשונים, הם גם גרמו לכנס, לכן הם באמת, האחרונים לא חייבים לשלם את הכנס שלהם. כך יצא המסקנה, ככה דייקנו מהגמרא הזאת, וכך גם דייקנו מהשולחן ערוך, ככה אפשר להבין, גם במקרה שלנו. בואו נעבור גם לשאלה, עוד שאלה קשורה לזה גם כן, מדובר פה, גם כן, שאלה שנשאלו, אותה. אתם מדברים שם הרב זילברשטיין, אם לא טועה. מדובר, שגם מעלית, הייתה מעלית שמיועדת לארבעה איש. ונכנסו ארבעה איש, ופתאום הגיע אדם חמישי, ונכנס לתוך המעלית. המעלית עלתה למעלה, ונגרם לנזק. המנוע התקלקל, כיוון שעלו מעל המשקל המותר. מי ישלם עבור ההיזק הזה? מי ישלם? בהשקפה הראשונה היינו אומרים, אולי נגיד האחרון שישלם, זה לא מדויק, האחרון אי אפשר להגיד שהוא ישלם, כיוון שכרגע ורק שעלה האחרון, המעלית עדיין אינה פועלת, אינה עולה. הדלת. מי שלוחץ על כפתור העלייה, הוא נותן את ההוראת ההפעלה, מפעיל את המנוע, למעשה הוא גרם להיזק למעשה. זה נראה בהשקפה הראשונה, שלמעשה באמת, אם נחייב, זה לא את החמישי שעלה, אלא זה שלחץ על הכפתור, שאמר קומה רביעית. אותו אדם לכאורה, כי אתה נתת את ההוראה. כאילו הפעולה שלך, המעלית לא הייתה עולה בכלל, והמנוע לא היה ניזוק. אבל זה לא מדויק לגמרי. גם זה לא מדויק לגמרי, לפי מה שאמרנו קודם לכן. כיוון שמה גורם, למעלית את הנזק? מה גורם למנוע את הנזק? מה? המשקל של כל אחד ואחד, ופה כל אחד המשקל שלו הוא תורם. אז למה לא יצאת מהמעלית, העוברים בראשונים? נכון הוא נכנס, לא ביתרה, אבל בפועל גם הגוף שלך גרם, המשקל שלך הוא שגרם לדבר הזה. לכן לכאורה, כולם יצחו, יהיו חייבים לשלם. כי המשקל שלהם, כולם, כל החמישה התחלקו בהיזק. אלא אם כן, לראשונים לא היה פנאי לצאת. או שהוא חסל להם את הדרך, או שהם לא הספיקו, לא הספיק, הוא בא מהר, ופתאום המעלית, כאילו הם לחצו קודם באופן הזה, אז מה, אנחנו לא יכולנו לצאת. אבל לזה שהם יכולים לצאת, אי אפשר לחייב רק את זה האחרון שעלה, אי אפשר לחייב גם את זה שלחץ על הכפתור, כי הבן שכל משקל של כל אחד ואחד הוא שגרם. למדנו כאן שתי שאלות בנושא הזה, שגם כן שתי סוגיות, גם הבאנו את הירושלמי ואתה כיסו של חברו. דיברנו על זה, דיברנו על עניין של הזה, של הבעיה הזאת של כן, הספסל במשבר. זהו, השם מברך את כולכם, בעזרת השם, לבשרות טובות, שעות ונחמות, תזכו למצוות, תודה רבה.